המשבר ברצועת עזה ניצב לפתחה של ממשלת ישראל בחודשים האחרונים, אבל פתרון למכלול הבעיות שעומדות על הפרק, החל מהמשבר ההומניטרי ועד לבעיות הביטחוניות האקוטיות של הימים האחרונים, עדיין לא מסתמן באופק. עמנו בנושא הזה מנהל המכון תת-אלוף במילואים אודי דקל, ודוקטור ענת קורט, עורכת המחקרים של המכון. שלום לשניכם.
בוקר טוב.
לפי מה ששמעת, לפי מה שאת יודעת, הניסיונות להגיע לרגיעה הם רציניים, עשויים להבשיל בקרוב, או שכרגע זה בגדר דיבורים שאין להם אחיזה על הקרקע?
הניסיונות הם רציניים. לישראל יש אינטרס ברגיעה, לחמאס יש אינטרס בהקלות במצור, והדברים האלה כרוכים. למצרים יש אינטרס חזק מאוד בהרגעת המצב ברצועת עזה מטעמיה שלה. הוא כמובן לא מאהבת חמאס וגם לא רק משותפות אסטרטגית עם ישראל, שהיא שרירה וקיימת. גם מחמוד עבאס לא היה מתנגד לרגיעה, כי הסלמה בין ישראל לחמאס יכולה להביך אותו ולדרוש ממנו לתת תשובות בזירה הפלסטינית, בזירה הפוליטית. אבל שוב, כל צד בתנאים שלו, המגעים נמשכים off and on. אנחנו לא יכולים כרגע לדעת באיזה שלב הם נמצאים, במיוחד אחרי השבוע האחרון.
נעבור אליך, אודי. מה ישראל יכולה לעשות כדי ליישב בין שני וקטורים, שני אירועים שהיא, נאמר, מעוניינת למצוא את העמק השווה ביניהם כבר די הרבה זמן? מצד אחד, כפי שציינה עמת, להימנע ממצב של מלחמה כוללת בעזה, ומצד שני, לא להגיע למצב של פגיעה באינטרסים הביטחוניים ארוכי הטווח שלה, עד למצב של שחיקה טוטלית של ההרתעה, חוסר יכולת למעשה לעמוד בפני כל הלחצים שמפעיל חמאס.
ישראל של היום מאמינה שהדבר הטוב ביותר זה לא לעשות כלום, או לשמר את המצב הקיים, מי שקורא לזה כך. יש כאלה שקוראים לזה סטטוס קוו, שהוא לא סטטוס קוו, ורק צריך כל הזמן לשכך את הבעיות כדי להשיג רגיעה, כי אין שום סיבה עכשיו לעשות דברים גדולים, כי אנחנו לא יודעים איך התפתח העולם הזה, ועדיף לחכות ולראות. זה המדיניות של ישראל היום. והמדיניות הזאת היא בעייתית, כי היא בעצם מהווה מצב שישראל כל הזמן צריכה להגיב למה שעושה הצד השני, והיא לא יוזמת בעצמה דרך כדי להשיג מציאות ביטחונית, מדינית, טובה יותר. דרך אגב, אלה שכל הזמן מבקרים למה לא יוצאים למבצע גדול או למלחמה, אתה יוצא כדי שאתה רוצה לשנות, כאשר אתה רוצה לשנות את המצב הביטחוני. אתה לא משקיע מאמצים ועבדות וכל מה שכרוך בזה, בשביל לחזור למצב שהיה קודם. אבל החמאס רוצה הקלות משמעותיות ביותר בסגר. וישראל נמצאת באיזושהי בעיה שקשורה לדימוי, כי מאוד קשה לה להתאפס כמי שעושה דילים עם ארגון טרור, בסדר? תנועת טרור עם כל מה שכרוך בחמאס. ושיש בה איזושהי מידה של ויתורים, כי אנחנו הרי נלחמים בטרור ולא משתפים פעולה עם הטרור, ולכן ממש קשה לישראל לשחרר את החבל ולעשות הקלות משמעותיות בסגר על עזה, מה גם שהיא לוקחת בחשבון את ההשלכות במקומות אחרים. עכשיו, יש פה גם איזשהו מתח פנימי בעניין הישראלי, כי מצד אחד נורא נוח לנו שיש לנו את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, שפחות משתפת איתנו פעולה, מונעת טרור ואלימות, ומחזיקה את המצב פחות או יותר רגוע. אבל מהצד השני, אנחנו לא רוצים להוכיח שהרשות הפלסטינית הזאת היא פרטנר להסדר מדיני. אז נוח לנו שיש מצב שהמערכת הפלסטינית מפוצלת, שביהודה ושומרון יש את הרשות, בעזה את החמאס, הם לא מצליחים לסגור את העניינים ביניהם, אז מה אתם באים אלינו בטענה שיש לנו איזה פרטנר שאיתו אפשר לעשות תהליך מדיני? ולכן בישראל באופן מוזר רוצה לשמר את שליטת החמאס בעזה. גם בגלל שחמאס היום באמת הוא באמת הכתובת החזקה והאחראית שאפשר לנהל גם עם אויב וכללי משחק, אבל גם כדי להגיד, אין תכלית מדינית. אז בעצם נבסס את שלטון החמאס ברצועת עזה. כלומר, נקטין את הסיכוי שאפשר יהיה להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה. ואז עכשיו, איך תגיב הרשות הפלסטינית, כן, ביהודה ושומרון, למצב שבעצם אנחנו משתפים פעולה עם חמאס ומבססים את שלטונו בעזה. אין, עכשיו, בגלל כל המתחים האלה, אז יש נטייה, עדיף לא להחליט. עדיף לנסות כל הזמן לחיות בתוך המתחים האלה, ולנסות לשכך אותם, לרכך אותם, במקום להגדיר לעצמנו מה היעד האסטרטגי שלנו, ולחתור אליו, ליזום, להתקדם לעברו, ולא לעמוד במקום ולחכות שהעניינים יסתדרו מהשמיים.
ענת, אודי דיבר על הצורך בפתרון אסטרטגי, וזה המקום להזכיר שהמכון שלנו כבר פרסם לפני שנה ספר שמציג תוכנית אסטרטגית לטיפול בבעיית עזה, אחרי עבודת הכנה שנמשכה זמן רב בהתייעצות עם גורמים מקומיים ובינלאומיים. מה בעיקרו של דבר יש לשנות במדיניות הישראלית כלפי עזה?
קודם כל צריך להבין שעזה זה לא רק חמאס. בעזה חיים כשני מיליון איש בתנאים שעל פי קריטריונים נחשבת די מובנים, הם בלתי נסבלים. מה שאם נדבר פשטנית, מריץ אותם אל הגדר, גם ביודעם שיש איזשהו סיכוי שהם לא יחזרו לביתם בסופו של יום. זה נותן דלק לחמאס, שניצל יפה מאוד בחצי שנה האחרונה את אותן מוטיבציות לא סדורות, לא מאורגנות, של תושבים בעזה למחות נגד המצב וגם נגדו, לנצל את זה לטובת יצירת מומנטום של קידום עצמי לחמאס כארגון או כמפלגה לחזית המאבק הלאומי הפלסטיני. וזו הייתה הצלחה. אבל אנחנו באנו ואמרנו עוד קודם לכן, הרבה קודם לכן, יש שם בעיה הומניטרית. יש שם משבר הומניטרי שהוא רק הולך ומחריף. יש למשבר הזה ביטויים ביטחוניים כלפי ישראל וביטויים מדיניים כלפי ישראל. אנחנו צריכים לרדת לשורשיו של המצב ההומניטרי ולחשוב על מאמצים ומשאבים כדי לצמצם אותו ולמנוע את החרפתו, בין היתר כדי שהביטויים הביטחוניים של אותו משבר לא יתנפצו לנו בפנים. וזה מה שקרה בחודשים האחרונים בסופו של דבר. כבר לפני שנה באנו ואמרנו שצריך להתייחס לבעיית עזה גם כמובן מול חמאס ובהקשר הפוליטי של ישראל מול הזירה הפלסטינית, וגם לבעיה הומניטרית שם שמזינה את הכוחות הלוחמניים בשורות חמאס ומעבר לזה. באנו ואמרנו שצריך להתייחס לעזה בשלושה מישורים. המישור המיידי, דברים שישראל יכולה לעשות כדי להקל את המצוקה בכוחות עצמה ובלי להזדקק ליותר מדי משאבים חוץ מאומץ לב פוליטי אולי, אם חושבים על תגובות שיכולות להיות לצעדים של לקראת תושבי עזה, תגובות שתבונה מהזירה הפנים ישראלית, יכולה לעשות את זה לבד. מהלכים ארוכי טווח יש לעשות, כפי שאודי הזכיר, עם גורמים בינלאומיים ועם כוחות בעולם הערבי הפרגמטי יותר. והמישור השלישי הרחב יותר זה לקרוך את מה שקורה בעזה וגם את אותם צעדים עם ההתייחסות הישראלית הכוללת לזירה הפלסטינית, לסכסוך ואיך לגשת לפתור אותו. הייתי אומרת למשל, אולי לא למשל, זה יכול להיות עיקר הדברים, שכדי לקדם את אותו יעד של פריצת דרך מדינית והחזרת הרשות לרצועת עזה, כדי שיהיה קל על ישראל לנהל שם אלו שהם מהלכים שיקומיים ולא רק לישראל, צריך באמת לקרוך את הדברים באיזשהו מתווה ביטחוני ומדיני. ואי אפשר להפריד בין מדיניות הביטחון לביטחון ולמדיניות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מקשה אחת שיש לה כל מיני רבדים. זאת אומרת, עזה, להתייחס אליה בנפרד, זו גם טעות. מכיוון שאז הזרעים של ההסלמה הבאה והקונפליקט הבא, במיוחד בין חמאס לרשות הפלסטינית, הם תמיד יישארו שם. צריך לחשוב על דרך לחבר, וישראל יכולה באמת לעשות איזשהו צעד כדי להחליט מול מי היא רוצה לנהל את אותו תהליך יותר שאפתני, אבל לטעמנו גם הכרחי, של איזושהי התקדמות, איזושהי פריצת דרך לקראת הסדר כולל, לא רק מול עזה.
אודי, מדוע הפתרון שסרטט המכון, כפי ששמענו גם בדברים של ענת, וגם במתווה המדיני האחרון, שהוצג ממש לפני שבועות אחדים, הפתרון לבעיית עזה עובר למעשה דרך רמאללה?
האמת שהגדרת את זה יותר חד אפילו ממה שאנחנו הגדרנו את זה במתווה עצמו, במתווה המדיני-ביטחוני לזירה הפלסטינית. בהמשך למה שענת אמרה, שעשינו פה סדנה בינלאומית והבאנו את כל הגורמים הבינלאומיים הרלוונטיים שפועלים בעזה, הם אמרו לנו שני דברים מאוד חשובים. אמרו לנו דבר אחד, אם אתם רוצים שאנחנו נבוא ונעזור לגבי עזה, חייב להיות איזשהו תהליך מדיני ברקע או משהו, שינוי של המצב המדיני ביניכם לבין הפלסטינים. והדבר השני, אנחנו יודעים לעבוד רק מול ממשלות, כלומר אנחנו יודעים לעבוד רק מול ממשלת הרשות הפלסטינית. אנחנו לא יודעים לעבוד מול ארגוני טרור או כל מיני גופים, גם אתם לא רוצים שאנחנו נעבוד מול ארגוני טרור. ולכן, כל הרעיון הזה של שיקום עזה, שהוא לא יכול לעשות בכוחותיה של עזה עצמה, אלא הוא חייב להיות במעטפת בינלאומית ואזורית, כפי שצוין, חייב להיות מנוהל ומאורגן או משולב, לא יודע איזה מילה, עם הרשות הפלסטינית. כלומר, צריך להביא את הרשות הפלסטינית להכרה שהיא צריכה לקחת אחריות לגבי מה שמתרחש בעזה. אתם יודעים, כל הזמן הרי עוסקים בענייני פיוס כן, פיוס לא, ישראל בעד פיוס, נגד פיוס. ישראל לפחות לא אומרת, פעם היא אמרה בגלוי שהיא נגד, היום היא לפחות לא אומרת. ואז בעצם מה אמרנו? שאם אנחנו רוצים לקדם איזה תהליך שמשנה את המציאות בינינו לבין הפלסטינים, שמאפשר לנו להתקדם לכיוון היפרדות, לקראת מציאות של שתי מדינות בעתיד, או בכלל לשמור אופציות מדיניות לעתיד, עזה יכולה לעבוד תמיד בעיה כי היא סוג של ספוילר. כי ברגע שמתפוצץ המצב בעזה, מאוד קשה להתקדם עם הרשות הפלסטינית בגדה המערבית. ולכן צריכים למצוא דרך שמשלבת בין שני הדברים ביחד. אבל כדי שהרשות הפלסטינית תהיה מוכנה לקחת אחריות על עזה, אז צריך לתת לה איזה אופק מדיני, ולכן צריך כן להציב בפניה איזשהו תהליך מדיני שנותן לה אופק מדיני. וכדי שהקהילה הבינלאומית תהיה מוכנה לשחק את המשחק הרלוונטי כדי לעזור בכל הקטע של שיקום עזה, היא צריכה לראות שמשהו זז בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, ואפשר לשלב את הרשות הפלסטינית בכל הרעיון של שיקום עזה. לפני שנה, שמגעי הפיוס התקדמו בצורה מאוד רצינית בין הרשות הפלסטינית הפתח לחמאס בעזה, והם נתקעו על דברים קטנים שקשורים בעיקר בקטע של, הקטע הבעייתי ביותר, החמאס היה מוכן להעביר לרשות את כל הסמכויות האזרחיות, לא אכפת לו שהרשות הפלסטינית תטפל בזבל ובמים ובביוב, אבל הוא לא מוכן לוותר על המונופול על הכוח, הוא לא מוכן לוותר על המונופול על הכוח הצבאי, הוא היה מוכן לאיזושהי ועדה משותפת, שתבחן את השימוש בכוח, אבל לא לוותר על הכוח. עכשיו, באותו זמן, אם ישראל הייתה מנצלת את ההזדמנות, רותמת את הקהילה הבינלאומית, ואומרת, בוא נחזיר את הבאס לעזה, עם חבילת שיקום גדולה, שהוא יחזור כמנצח, לא מישהו שמטפל בביוב, אלא מישהו שמשקם את עזה, שחזרה שלו בעזה תתפרש, כי רק הבאס יכול לשנות את המצב בעזה, זה היה משרת מאוד את מדינת ישראל. והיו לנו הרבה מאוד רמזים ומסרים לעשות את זה. ולא עשינו את זה. שוב פעם לא עשינו את זה. כמו בהרבה מאוד הזדמנויות אחרות שלא עשינו את זה. עכשיו יש לנו עוד הזדמנות. כי אף אחד לא אוהב להשתמש במילה הסדרה. הסדרה זה כבר הכרה הדדית. אז משתמשים במילה הבנות. בסדר? בהבנות הנוכחיות, השלב הראשון זה שלב של הפסקת אש והקלות בסגר. השלב השני, דרך אגב, שיבוא אחרי אולי חילופי שבועים, כי לפני זה החיילים הנהדרים והחיילים שבידי החמאס, יבוא השלב של השיקומי. את השלב השיקומי הזה, ישראל חייבת להתנות שהוא יעשה עם חזרת הרשות הפלסטינית לעזה, עם המעטפת הבינלאומית של התמיכה בעניין הזה. אחרת, נחזור בחזרה למצב שהיינו בו קודם.
ענת, יש משהו נוסף שרצית להגיד?
אני חושבת רק שתי הערות שמתקשרות היטב למה שאודי אמר. קודם כל, צריך לזכור שספוילר זה מונח יחסי. ומה שקרה בשנים האחרונות זה שאיזשהו קיבעון מחשבתי אפשר לאבס לעשות ספוילר ביחס לעזה, בגלל היריבות הפנים פלסטינית. כי הם חושבים על מה קרה שם וכיצד נחסמו מהלכים.
הוא אבל, הרי מה היה הדבר המבוכח? אבס היה נחוש ללכת עם החמאס עד הסוף,
נכון.
כדי לייבש אותו בעזה.
נכון.
כדי שהוא לא יצליח בעצם לשלוט בעזה. נכון. ומי לא סייע לאבס לעשות את זה? לא ישראל ולא מצרים דרך אגב.
נכון. להוציא מקרים שישראל כן קיבלה כמה דרישות במובן הכלכלי של אבס. מה שעניין תשלום המשכורות, כל מיני מהלכים או מעצורים, יותר נכון לומר, שליבו את הרגשות, את הסנטימנטים ברצועת עזה. זה דבר אחד. אבל הכל נמצא במעטפת שישראל לאורך השנים המדיניות שלה נעשתה בת ערובה ליריבות הפנים פלסטינית. אנחנו, מדינת ישראל פעם משחקת לידי האינטרסים של אבס, פעם משחקת לידי האינטרסים של חמאס, ואתה צודק, אודי, שאתה אומר שחל איזשהו שינוי. כי ההתנגדות של ישראל העקרונית לפיוס, או קואליציה פלסטינית שחמאס שותף לה, התחלפה לפחות באיזושהי הבנה מתגבשת שאם ישראל רוצה בצד השני כתובת אחת ולגיטימית, אז יכול להיות שבסופו של דבר היא תיאלץ להכיר באיזושהי קואליציה מובילה פלסטינית שחמאס יהיה שותף לה, כמובן בהתניות של מה לעשות עם המיליציה או הזרוע הצבאית, זה מונח יותר מכובד של חמאס, והם יצטרכו להסתדר ביניהם. אבל השינוי הוא עוד לא התבטא באיזושהי התפתחות דרמטית, אבל זו כבר לא התנגדות מוצהרת ואיומים על אבס באנישה ובסנקציות ובעצירת כספים אם הוא יגיע לאיזה שהם הבנות עם חמאס. עכשיו, התהליך הזה הוא מאוד איטי, יש שיאמרו איטי מדי, אבל כשמדברים על כתובת אחת אחודה שעקרונית בשאיפה ניתן יהיה להגיע איתה לאיזה שהן הבנות, אז פה חל שינוי, תהליך למידה מאוד איטי, אני חושבת מבחינת ישראל, את התנאים והתניות שקיימים בזירה הפלסטינית, ואין דרך, לפחות בנסיבות הנוכחיות, לשנות אותם. חמאס הוא חלק מהמערכת הפוליטית הפלסטינית, אפשר לנסות לרקח אותו, לעצב אותו, לשחד אותו, אבל להעלים אותו או לחסל אותו, גם ישראל וגם הרשות הפלסטינית בראשות פתח, אני חושבת, הגיעו למסקנה שזה זו משימה שאם אפשר לבצע אותה, המחיר יהיה כבד מנשוא.
אני רוצה להגיד פה משהו, כי לכאורה הייתה נימה אולי אפילו אופטימית קצת בשיח פה, ואנחנו מסתכלים כל הזמן, וכל הרעיונות שלנו התממשו, והכל היא ובא לציון גואל. יש נקודה אחת שנורא משמעותית. אנחנו בעצם במערכת היחסים שלנו עם הרשות הפלסטינית, בהיבט הביטחוני, מקפידים על מה שאנחנו קוראים הפירוז. זאת אומרת שהרשות הפלסטינית אין לה יכולות צבא שיכולה להשתמש בהם כנגד מדינת ישראל. יש לה יכולות לביטחון פנים כדי להשליט את שלטונה בשטח, אבל לא יכולות צבאיות נגד מדינת ישראל. זו דרישה שלנו לאורך המסע ומתן. דרך אגב, במסעים המתנים, באופן עקרוני, לא חשוב מה המונחים, הפלסטינים הסכימו לזה. לעומת זאת, בעזה התפתחה זרוע צבאית של חמאס עם יכולות צבאיות, כל מערך הטילים והרקטות. ישראל לא יכולה להסכים למצב שהיא דורשת מהרשות הפלסטינית פירוז, והיא מוכנה להשלים עם חמאס טעון בטילים. כלומר, אם אנחנו, הדרישה שלנו הביטחונית היא פירוז, ואין מי שיעשה עבורנו את העבודה, בסוף נצטרך לעשות את העבודה גם של הפירוז ברצועת עזה, במוקדם או במאוחר. אבל עדיף שזה ייעשה לטובת איזושהי תכלית שמקדמת איזשהו פתרון או הסדר, ולא דבר שניכנס, נערוס, נחסל, ניצא, וזה ייבנה מחדש, כמו שראינו עם חיזבאללה בלבנון.
ונוזמן שוב לרעיון בנושאים אלה.
זה תמיד נכון. תודה רבה לשניכם.